כל הדף, רחוב שדה חמד 11, ירושלים, 02-5383-999, פאק 02-538-0267, תא דואר 57035.
מי בידים של מעלה, הוא התבקש לענות תחילה על שלוש שאלות. שתיים מן השאלות מובנות, והשלישית תמוהה. שתיים מן השאלות מובנת מרכזיותן, והשלישית לכאורה צדדית, וממילא לא מובן מה מקומה. ישאלו אותו, נסעת ונסעת באמונה, האם קיימת מצוות שבין אדם לחברו? קבעת עיתים לתורה? האם קיימת מצוות שבין אדם למקום? והשאלה השלישית, ציפית לישועה? שתי השאלות הראשונות מובנות, הללו הן בבחינת פרטים הכוללים את הכל, המייצגים את הכללים הגדולים שכוללים את כל עקרי היהדות, את כל עקרי האדם. מצוות שבין אדם למקום, הצד השמאלי של לוחות, הצד הימני של לוחות הברית, ומצוות שבין אדם לחברו. כלל מצוות שבין אדם לחברו מגיעות לשיאן בין נשיאה ונתינה באמונה. וכלל מצוות שבין אדם למקום מתבטאות בקביעת עיתים לתורה. אבל מה לה לציפייה לישועה במסגרת שאלות מרכז אלו? אם נעבור לרגע על פני תרי"ג מצוות, יתברר לנו למרבה התדהמה שאין שום מצווה מתרי"ג המצוות לצפות לישועה. מוני המצוות לא מונים את העניין שיש לצפות לישועה בין תרי"ג המצוות. לא הרמב"ם בספר מצוותה, ולא הרמב"ם דאגה אותה, ולא רבינו אהרון הלוי בספר החינוך, ולא רבי סעדיה גאון בספר המצוות שלו. יש אחד מעקרי האמונה להאמין בישועה. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא. להאמין. אבל איזה מצווה יש לצפות? אנחנו קובעים קביעה שאני מחכה לו בכל יום שיבוא. אבל איפה קראנו, למדנו בתורה שבכתב או שבעל פה שיש מצווה לצפות לישועה? אבל האמת היא, זה שאדם מצפה לישועה, זה לא יכול לבוא כמצווה. אפשר לצוות אותי לקיים מצוות, להניח תפילין, לתת צדקה, אלו הם מעשים שאפילו אם אינני מבין, שאפילו אם אינני רוצה לעשותם, אני יכול לקפות את עצמי לעשותם. אני יכול להניח תפילין על אפה ועל חמתה של ידי השמאלית או של ראשי. אני יכול להוציא פרוטה מן הכיס נגד רצונו של הכיס כמובן, ולתת לצדקה. אפילו את המצוות הקריאות ברגש אני עוד יכול להבין שאפשר לצוות עליי לקיים. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. והרמב״ם בהלכות יסודי התורה פרק שני אומר, הכל הגדול הגיבור והנורא מצווה לאוהבו. ומיד הוא מרגיש בפרובלמטיקה של מצווה זו, הוא ממשיך בהמשך לא רגיל בספרי הרמב״ם, הוא שואל, והאח היא הדרך לאוהבו. הרמב״ם אומר, מיד כשאדם מתבונן בטבע ורואה את הניסים הגדולים שהקדוש הוא עושה ועל מצחך שבכל יום עמנו, מיד ליבו יוצא בהודיה, מיד ליבו עולה על גדותיו ופרץ האהבה המתפרץ. אבל איך אפשר לצוות עליי לצפות ואני אינני מצפה? אין אפשרות לצוות עליי לצפות, כי אדם שמצפה זה אדם שכל כולו מצפה. אבל אדם יכול להביא את עצמו לידי מצב שאוטומטית הוא יצפה לישועה. תארו לעצמכם אדם ישר בך שתפסו אותו על עלילה פעוטת ערך והכניסו אותו למקום הכי פחות טבעי עבורו, השכינו אותו אחר כבוד בבית סוהר. הוא לא מתאים למקום, הוא לא מתאקלם, הוא לא מתערב במקום, וכל ישותו דוחה את המקום, והוא כל כולו עם כל המאמצים שלו להסתגל, לא מצליח. הוא יודע שיהיה לו יותר נעים אם הוא יסתגל, אבל הוא לא מצליח. הוא מתחיל את הספירה לאחור. יש לי עוד 50 יום, יש לי עוד 49 יום, 23 שעות ו-59 רגעים. והוא כבר חושב שעברה שנה, הוא מסתכל על הספירה והוא רואה שנשאר לו 49 יום, 23 שעות, 58 רגעים ו-59 שניות. וכל שנייה נראית אצלו כנצח, כי הוא לא מתאים למקום. הוא לא צריך לעמוד וללמוד ספרי מוסר, שהוא צריך לצפות גאולה, לצפות לישועה. הוא לא מצפה. אוי ואבוי, ביום שהוא יפסיק לצפות. ביום שהוא פתאום ירגיש שקלישת הדפים מן הלוח הופכת להיות למשהו מכני, אבל הוא למעשה לא כל כך משתוקק. בו ביום הוא ידע שהפך להיות אזרח בית הסוהר, לא עוד אדם גאול. אבל מי שמצפה לישועה עוד בהיותו בבית הסוהר, הוא כבר גאול. ויותר מזה, זה שנמצא בבית הסוהר ומצפה לישועה, הוא יותר גאול מאשר זה שנמצא בחוץ. כי זה שנמצא בחוץ אולי במקרה נמצא בחוץ, אבל זה שנמצא בבית הסוהר בוודאי במקרה נמצא בבית הסוהר. אם הוא מצפה לישועה, בוודאי לא במקרה יהיה בחוץ לכשיהיה. אבל מי שנולד בבית האסורים, תוציא אותו משם, הוא לא ירגיש טוב. כל ההוויה שלו, כל החיים שלו מבית האסורים היא יונקת. הוא לא מצפה לישועה. התשובה על השאלה השלישית הזאת, המידה שבה אנחנו מצפים לישועה או לא, הייתה תלויה בתשובה על שתי השאלות הראשונות. אם על השאלה הראשונה של נסעת ונתת באמונה תהיה תשובה חיובית בשמלא, קיימתי מצוות שבין אדם לחברו. אם על השאלה השנייה של קבעת עיתים לתורה תהיה תשובה בשמלא, כן, קיימתי מצוות שבין אדם למקום, מילא ציפיתי לישועה. משום שברגע שהאדם נוטה את אוהלו כל כולו בעולם רוחני ונותן ביטוי לנשמתו, נותן ביטוי לנפשו, ממילא הוא מגיע לידי מודעות בדברי חז"ל, וגם הנפש לא תמלא. הנפש לעולם מסכים לכבלים שניתנו עליה. היא משתוקקת לחירות, היא משתוקקת לגאולה, היא משתוקקת להתחדשות. וזה שאדם לא מרגיש, זה שאדם מרגיש שטוב לו כפי שהוא, זה סימן שהוא לא הביא את נפשו לידי מודעות. הוא לא מצפה להתחדשות. כמו שמספרים שפעם באחת העיירות היהודיות המשוגע העירוני לקח את השופר מבית הכנסת ועלה לגבעה ממול ותקע בשופר גדול, ורצו אל הרב, אמרו לו, שמענו שופרו של משיח. והרב הוציא את הראש מן החלון, נשם נשימה אחת ואמר, המשיח לא הגיע, עדיין לא גאולה, אין התחדשות. יש אנשים שכל כולם מרגישים בחוש אם יש התחדשות ואם אין. כמו שמספרים שפעם בעיירה היהודית בא אחד סוחר לחבר שלו ואמר לו, שמעת מה שמספרים? איזה אסון נורא קורה, אומרים שהמשיח בא. אומר לו השני, אי ובוי, מה נעשה? עכשיו צריך לחסל את כל העסקים, לנסוע לארץ ישראל, מה יהיה? אומר לו השני, אל תדאג, קדוש ברוך הוא יציל את עם ישראל מכל כך הרבה צרות, הוא יציל אותם גם מהצרה הזאת. באיזה מקום בפנימיות הלב יש הרגשה, מספרים סיפורים על גדולי ישראל, מספרים סיפורים על החפץ חיים, מספרים סיפורים על רבי ישראל מצלן, מספרים סיפורים על החזון איש, מספרים סיפורים על הבעל שם טוב, על אגון מבילנה, ובאיזה מקום בעמקי הלב יש הרגשה, ברוך השם שאני לא החפץ חיים, ברוך השם שאני לא בדרגת אגון מבילנה. אם אני הייתי בדרגה הזאת, גם ממני היו מצפים להתנהגויות ברמה כזאת. ברוך השם אני בינתיים רק פה, אני יכול קצת להשתולל מפעם לפעם, לקחת פסק זמן, אף אחד לא יסתכל עליי ככה בעיניים עקומות. אבל אם הייתי החזון איש, אי אפשר היה ככה לעשות. באיזה מקום בעמקי הלב יש הרגשה שזה טוב שיש גדולי ישראל, אבל טוב שזה שם ולא פה. בלי גדולי ישראל מה היינו עושים? אבל ברוך השם יש אחרים. האדם לא מצפה לישועה. למה? רק בגלל סיבה אחת, יש לו נפש, אבל עליה הוא הערים תילי תילים של אשפה.
האמת היא שאנחנו מאמינים באמונה שלמה שאין יהודי בעולם שבעיקרי ליבו לא מצפה לישועה.
אנחנו רואים את זה בחוש, לאורך היסטוריה.
היהודים היו גורם מציף, אף פעם לא הסתפקו במה שיש. כל המהפכות הגדולות בעולם, וזה לא משנה לאיזה עסיקים הם כוונו, נוהלו באיזה מקום על ידי יהודים. היהודי אין לו מנוחה. היהודי תמיד, ראיתם פעם יהודי שמסוגל לעמוד במקום אחד? הוא תמיד קופץ, רוצה להתקדם, לא מסוגל לעמוד. הוא לא מסוגל להשלים עם המצב הקיים. לא מסוגל. באיזה מקום? באיזה מקום? לא תמיד התכונה הזאת כוונה לעסיקים נכונים. יש כאלה שעשו מזה מהפכה קומוניסטית, אחרים עשו את מרד הסטודנטים בפריז בראשות דני האדום. אבל התכונה נמצאת, היהודי איננו מרוצה. עד כדי כך התכונה הזאת דומיננטית, שהמהר"ל מפראג אומר שההוכחה הגדולה ביותר, כך פותח המהר"ל מפראג את ספרו על הגאולה, ספרו של המהר"ל מפראג על הגאולה נקרא נצח ישראל, והפרקים הראשונים עוסקים למרבה התדהמה בגלות. והמהר"ל אומר, ההוכחה הכי טובה שבני ישראל גאולים בכוח, זוהי הגלות. משום שאף עם בעולם לא נמצא בגלות. עם שנמצא בגלות סופו להיגאל. האירלנדי כשמגיע לאמריקה, אחרי 10 שנים הוא נהיה אמריקאי. אף פעם לא שמענו אותו אומר, ותחזינה עינינו בשובך לדלפה. וגם האיטלקי בניו יורק לא מתפלל, ותחזינה עינינו בשובך לרומא. אם מצליח, אם הולך לו, הוא אמריקאי לכל דבר, אל תזכיר לו שהוא היה פעם איטלקי. למה זאת היהודי נמצא בגלות, והגלות מגלה על הגאולה. למה? משהו שהוא לא מרוצה, לא טוב לו, לא נוח לו, הוא מצפה למשהו אחר. השאלה היא, מתי נולדה התכונה היהודית הזאת בכוח? לא להיות, לא לשקוט על זרי הדפנה, לא לשקוט על השמרים, לרצות להתקדם, לרצות לפרוט. מתי נולדה התכונה? אמר רב יוסף, רב יוסף היה עושה יום טוב לרבנן בחג השבועות, כך מספרת הגמרא. אמר רב מסכת שבת כמדומני דף פייסט בפרק אמר רבי עקיבא, מספרת שרב יוסף היה עושה בחג השבועות יום מטבה לרבנן, חג, סעודת חג לכל תלמידי החכמים. למה? כי הוא אמר, אלמלא ההוא יומה כמה יוסף איכה בשוקה. אם לא היום הזה של חג השבועות, כמה אנשים זהים לי מסתובבים בשוק. ואם הגמרא הכניסה את זה לתלמוד, שכל כולו לימוד ללמד אותנו את הדרך אשר נלך בה ואת המעשה אשר נעשה, פירוש הדבר שזה לא אמרה שמיוחדת לרב יוסף, אלא כל אחד את איתנו יש בידו האפשרות וקיים הצורך לעשות דווקא בחג השבועות יום מטבה לרבנן, כי אלמלא ההוא יומה כמה יוסף איכה בשוקה. היום הזה נתן לעם את אותה תכונה שממנה יוצאת הדרך, השאיפה לפריצה. במהלך הדברים, שני הדברים שנאמרו עד עתה התנקזו בעזרת השם למעיין, לנחל זורם אחד, הזורם מפסגת הר סיני ומגיע, מתפסל לאחשדות רבים ומגיע עד ימינו אנו. מה קרה ביום הזה של מעמד הר סיני? אותו יום שהיום הזה נהיית לעם, יום ההולדת של העם היהודי, אותו היום שעליו עומד אומר הרמב״ם בהלכות יסודי התורה פרק ח', משה רבינו לא האמינו בו בני ישראל מפני האותות שעשה. ובמה האמינו בו? שעינינו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר, את האש, הקולות, ואת קול השופר, ואת קול השם פונה וקורא משה משה. כשאדם ינסה לדמיין לעצמו את המאורעות שהיו בקריאת ים סוף, הוא איננו יכול שלא להתרשם. קודם כל ניסי יציאת מצרים אחרי 10 מכות שבאות לפי הזמנה מראש, לאחר מכן ים סוף שנקרא ל-12 שבילים והמים הופכים לחומות, והים הופך ליבשה, והמצרים דוהרים לתוך המים בשעתה האדירה. והנה מגיעים למעמד הר סיני. אתה לא יודע מה שהיה שם. אש, גם אצלנו הילדים בשכונה עשו אתמול אש. ענן, בחורף הסתובבו מעל ירושלים לפחות 2-3 עננים, ולא התרשמנו ולא התפעלנו. ברקים גם היו מפעם לפעם, גם ערפל כבד יש בכבישים, כל שופר, נו, גם זה שמענו, כל שופר גדול, תלוי מי בא לתוקע, גם זה אפשר לעשות. כשאתה מתבונן על המאורעות שהתורה מתארת על מעמד הר סיני, אינך יכול להתרשם, להבדיל ממאורעות קריאת ים סוף, שאינך יכול שלא להתרשם, אלא תבהמתך הרבה. בא הרמב״ם ועושה מהפכה קופרניקאית ואומר לך, אם חשבת עד היום שנציאת מצרים הם המאורעות המרשימים ביותר מיום בו אלוקים אדם על פני האדמה מבריאת העולם ועד ימינו, דע לך, לא כן הדבר. יסודה של היהדות, יסוד הווייתנו כעם, משה רבינו לא האמינו בו בני ישראל מפני האותות שעשה. שהמאמין מפני האותות יש בליבו דוחים, ובמה האמינו בו? במעמד הר סיני, שעינינו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר, את האש, הקולות ואת כל השופר. מה התחדש אם כך במעמד הר סיני? אתה פונה לאדם, שואל אותו, תגיד לי, אתה מאמין באלוקים? ויגיד לך, כן, אני מאמין באלוקים. עכשיו תעצור אותו לרגע ותשאל אותו, תגיד לי, מה אמרת עכשיו? תגיד לי, מה זה מה אמרתי? אמרתי שאני מאמין באלוקים. בואו נחשוב לרגע מה משמעות המשפט אני מאמין באלוקים. האם המשפט אני מאמין באלוקים כולל בתוכו, מכיל בתוכו את המשמעות, זהה למשפט אני מאמין שיש אלוקים? ברור שלא. הנה, בבחירות האחרונות הייתה סיסמה, אני מאמין בוויצמן. האם תראו של דבר שאני אינני יודע שיש אדם שקוראים לו וויצמן, אני רק מאמין, אמרו ברדיו, זה בטח נכון. ברור שלא, אני יודע שיש כזה דבר, אני רק מאמין בו שהוא אכן ימלא את תפקידו. ממילא כל אדם שאומר אני מאמין באלוקים אומר אני יודע שיש אלוקים, אני מאמין בו. ובכן, את עצם עובדת היות האלוקים העלינו ברגע זה מרמה של אמונה לרמה של ידיעה. ברגע זה אנחנו עומדים בפני מצב שבו על עצם עובדת היות האלוקים היהדות טוענת שאפשר לדעת. נשאלת השאלה, האם זה נשאר בכלל ידיעה? והנה יתברר לנו תוך כמה שניות שאת עצם עובדת היות אלוקים בעולם לא מסתמכים רק על ידיעה, אלא יש משהו רב עוצמה מעבר לידיעה. הנה, התורה מצווה בפסוק מפורש ואומרת, וידעת היום והשבות האל לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים מעל ועל הארץ מתחת אין עוד. כשאתה אומר אני יודע ששמעון פרס הוא ראש הממשלה, האם במילה הזאת אתה אמרת שאתה יודע שיש מושג של ראש ממשלה? ברור שלא. זה שיש מושג של ראש ממשלה זה היה ברור לך קודם, אתה עכשיו אמרת שאתה יודע שהוא ראש הממשלה. אם התורה מצווה וידעת היום והשבות האלה מראיך כי השם הוא האלוקים, פירוש הדבר שאת עצם היות אלוקים בעולם אין שאלה, זה ברור בברירות של למעלה מן הידיעה, שלפני הידיעה. את עכשיו התורה מצווה אותך וידעת שאותו אלוקים שברור לך שיש הוא נמצא בשמיים מעל ועל הארץ מתחת ואין עוד. כל הפרטים הללו כרוכים בידיעה, אבל עצם עובדת היות בעולם ידוע לך בבהירות ובברירות שאין למעלה ממנה. ועוד מעט נעמוד על הדברים, איזו ברירות יכולה להיות יותר מידיעה. אבל לפנינו שלושה מושגים, שלוש דרגות, שלושה מצבים. עצם עובדת היות אלוקים בעולם, ברירות מוחלטת שעדיין אין לנו כלפיה הגדרה. זה האלוקים הוא יחיד, על זה צריך ידיעה. כמובן שברגע שאתה יודע שאלוקים הוא יחיד, אתה גם יודע ממילא ש שיש אלוקים, אבל את זה אתה גם יודע לפני כן. מתי זקוקים לאמונה? ובכן, במזמור שירו של יום השבת. יום השבת אנחנו שומעים, טוב להודות לאתם ולזמר לשמחה עליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונך בלילות. בבוקר, בזמן שיש הארת פנים, אז אפשר להגיד את חסדו של הקדוש ברוך הוא. בלילות, בזמן שיש הסתר פנים, בזמן שלכאורה נראים דברים בעולם הפך ההשגחה, שאלות אדירות על משפטי אלוקים מנסרות בחלל האוויר, אז זקוקים לאמונה. אני מאמין שלמרות כל מה שרואות עיניי, אלוקים שולט. אבל על עצם היות האלוקים יחיד אני יכול לדעת, ועל עצם מציאות האלוקים יש לי ברירות למעלה מידיעה. מה פירוש הדבר ידיעה? מה משמעות המושג אני יודע? איך אני יודע ידיעות אודות דברים? ידיעה? לא, אני רואה שאנשים שאני מתנים. כל ידיעה שאני יודע אינני יודע ישירות. אני מעכל אינפורמציה ומנפח אותה עם כוח הבינה שלי ומסיק הימן המסקנות. למשל, אתה יודע שיש פה תיק. איך אתה יודע שיש פה תיק? ראיתי אותו. מה קורה שראית אותו? ראית את התיק? אף פעם לא ראית את התיק. מימיך לא ראית ולעולם לא תראה את התיק. מה כן? הגיעו למוכחה כל מיני גלים, זרמו ידיעות, זרמו נתונים, והמוח איבד את הנתונים, ומתוך כך הכל של הנתונים התעצבה במוכחה תמונת התיק בצורה מסוימת. את התיק אתה לא ראית פה, את התיק אתה ראית פה, רק אתה מסיק שהוא נמצא פה לאור הנתונים שהגיעו אליך. כלומר, אפילו ידיעה כל כך ברורה כמו העובדה שיש פה תיק, מי שירים אותו ידע זה עוד יותר ברור. אפילו ידיעה כל כך ברורה כמו זה שעכשיו מתקרבת שעת בין הארבעים, גם הידיעות הללו אין ידיעות הזורמות לתודעתי ישירות, אלא אני יוצר את הידיעה הזאת על ידי שכלי הישר. ייתכן שאם יקרה איזשהו קצר במוח והשכל יתעקם קצת, אז אני אחליט שאין פה תיק, יש פה צפרדע. יש לי שזה קצת דומה לצפרדע, אני לא יודע איך, אבל אדם יכול להחליט גם את זה. כשאנחנו עוד מעט נראה כמה החלטות האדם החליט כתוצאה מנתונים שזרמו אליו, אז נבין שהתיק הזה יכול להיות הרבה יותר מהר צפרדע מאשר הרבה דברים שאדם התיק. וייתכן שאני אוכל גם לבנות מהלך לוגי שזה שכל על העובדה הזאת שזה צפרדע, אבל זה יהיה שכל עקום, כי השכל הישר מכוון שהנתונים שזרמו לתודעתי אודות המציאות הקיימת פה מובילים למסקנה שיש פה תיק. אבל שוב, ברור הדבר, כל הידיעות הקונבנציונליות הזורמות לתודעתי אינן זורמות לשם ישירות, אינן חודרות אל התודעה ישירות, אלא הן עוברות מסלול ייסורים. אתן לכם דוגמה נורא פשוטה. אתה רוצה שהחבר שלך שקבעת את הפגישה למחר בשבע בבוקר לא יגיע אליך בשבע בבוקר, אז אתה אומר, מה, אני ארים אליו טלפון, אני אגיד לו שהוא לא יבוא בשבע בבוקר, יכול להיות שיבושים בקו, אני יודע, אולי הוא לא יקשיב לי בדיוק. אתה לוקח מונית, נוסע אליו הביתה, דופק בדלת, פותח לך את הדלת, אומר לו, אדוני, אל תבוא אליי מחר בשבע בבוקר. בואו נראה איזה דרך ייסורים המשפט הזה צריך לעבור מהרגע שהוא יוצא ממני עד שהוא מגיע אליו. קודם כל הוא צריך לצאת מהמודעות שלי. אני צריך לקחת את הרעיון, להלביש אותו במילים, לנסח אותו בסגנון, לתת הוראה למוצאי הדיבור להלביש את הסגנון הזה בלבוש גשמי של קולות ושל הגאים, ואז הוא יוצא לדרך. ביני לבינו הדבר לא בסליטתי. יכול לבוא אוטובוס באמצע לעשות רעש והוא לא שומע, הוא לא שמע את המילה על, כי מישהו טרס את הדלת ומחר בשבע בבוקר הוא מתייצב אצלי. כן? הוא קצר בתקשורת. נניח שהמשפט הגיע לאוזניו בשלמותו וצריך לעבור דרך האוזניים שלו עד לתודעה שלו להתפשט מגשמיותו, להגיע אל התודעה כאידאה, איזה מסדור אדיר עובר משפט. כמובן שהשכל הישר מחייב שהוא יבין שהוא לא צריך להגיע אליי מחר בשבע בבוקר, אבל זוהי מסקנת השכל הישר שאוגר את הנתונים ומביא את הדבר לידי הידיעה. אף פעם לא מבט ישיר. האלוקים רצה שהיסוד הראשון המוצק הבלתי ניתן לערעור יהיה יסוד שאיננו תלוי בזמן ובמקום, שאיננו תלוי בהקשיו ההגיוניים של האדם. האלוקים ברא את האדם ישר והם מביצעו חשבונות רבים. האלוקים ברא את אדם, את שכלו של האדם ישר, אבל עקוב הלב מכל, עקוב הלב מכל, ליבו של האדם מטה את המחרה לכיוון אחר. אלוקים רצה שהיסוד הראשוני יהיה ברור ולא תלוי בהקשים הגיוניים. האמת היא שזה בדיוק מה שהיה במעמד הר סיני. במהלך הדברים אנחנו נראה כיצד אנחנו מתבוננים על התיאור של מעמד הר סיני, איך שאלוקים מתגלה באש, שאלוקים מתגלה בקול שאיננו נשמע לאוזניים. חז"ל מתארים שכשבני ישראל עמדו למרגלות הר סיני הם ראו בלי עיניים ושמעו בלי אוזניים ודיברו בלי לשון. וכשאנחנו רוצים לתמצת כיצד ניתנה תורה, אנחנו שומעים את עצמנו אומרים מדי יום ביומו את המשפט בתפילה, כי באור פניך נתת לנו השם אלוהים תורת חיים. במעמד הר סיני נוצר קשר ישיר בין תודעתו של האדם אל התודעה האלוקית. לא שכלו של האדם היה צריך ליצור את הידיעה, הקשר ישיר של ראיית פעם הראשונה והיחידה בהיסטוריה שהאדם ראה את הדברים שהם כשלעצמם ולא נסיק על סיומה מתוך תופעות שמגיעות לידיעתו. ראיית עצם הדבר, קשר של מודעות ומודעות, לא בנוי על מערכת ההקשים ההגיוניים האנושיים, ובמהלך הדברים עוד יפורט הרעיון. אבל האמת היא שקיימים שני כלים נהדרים להגיע לידיעת האלוקות, שני אמצעים יוצאים מן הכלל שמכריחים את קיומו של האלוקים, שני עדים נאמנים על מציאות האלוקים נמצאים פה בעולם המוחשים. העד האחד זה עולם הטבע, על מסתוריו, על תכונותיו ועל החלקים המאירים והברורים שבו. העד השני זה האדם, האני, האדם מבחינת מבשרי וכזה אלוקה. חוקי הטבע למי ששכלו ישר מעידים נאמנה על בוראם, עד כדי כך שהנביא ישעיהו מוכיח את עם ישראל ואומר להם את פועל ידי לא הביטו ומעשי ידי לא ראו. אומרים חז"ל, זוהי תוכחה כלפי אלו שיודעים לחשב תקופות ומזלות ואינם מחשבים אותם, אינם עוסקים בזה. מי שמסוגל לעסוק באסטרונומיה ואיננו עוסק, הנביא מוכיח אותו. למה? לא בגלל שזה חשוב לעסוק באסטרונומיה כשלעצמה, אלא דרך העיסוק בכוכבים אתה מסוגל לראות את גדלות האלוקים, כמו שיראים מבט לכל מולקולה בכל מדע. אם אתה ביולוג או כימאי, אם אתה רואה או זיאולוג, אתה מתבונן על כל מולקולה בטבע, אתה רואה את הסדר, אתה רואה את ההרמוניה, אתה רואה את השלמות, אתה רואה את התחכום, אתה רואה שכל פרט כזה משתלב בתוך הסך הכל, אתה מבין שהבריאה מעידה על בוראה. ומאור מעיניכם וראו מי ברא אלה. מי ששכלו ישר מתוך מבט בטבע מגיע ישירות אל האלוקים, ישירות. אבל כאמור, אם סומכים על השכל הישר, על יד השכל הישר נמצא בן דודו, השכל העקום. כשאתה מדבדף למשל בחוברת מחשבות שיצא לפני 4 שנים בערך על סוציוביולוגיה, המדע המתקדם הנסוג של אבולוציה, אתה קורא ואתה רואה ששמה פרופסור עמוס זהבי מדבר גדולות ונצורות עליה, מה שהיא עשתה, איזה תחכום היא, איזה תחכום היא הצליחה לעשות, איזה פירוט רב, איזה גאונות, כל מיני תופעות בטבע שהיא עשתה והיא עשתה והיא עשתה. אתה בטוח שמדובר פה על איזה שהיא אלוקים מסוג נקבה. אז אם אתה פותח את העמוד הראשון, מתברר לך שהכל מיוחס לברירה הטבעית. שם ירחם. יש דרך מן הטבע להגיע אל האלוקים, אבל יש סכנה גדולה. כיוון שהדבר הזה בנוי על ההיקפים ההגיוניים, יש סכנה גדולה שאדם ייעצר באמצע, יישאר באמצע הדרך בין הטבע לאלוקים. כמו שפרנץ רוזנצווייג כותב בנעריים, שבין ככל שהאדם מתרחק מן האלוקים, הוא ממילא ממלא את המרחק בינו לבין האלוקים. המלא זרמים אלוקיים בלאו הכי בכל מיני אלילויות למיניהם, חצי אלוקים, חצי אלוקיות, רבעי אלוקיות. האדם נשאר באיזה מקום באמצע הדרך. אם האלוקים היה משאיר את הדרך להגיע לביסוס אמונת האלוקים על היסוד הזה של הטבע, הסכנה הייתה גדולה, כפי שבאמת קרה במהלך ההיסטוריה. ככל שהטבע החל להתפתח, האדם הלך ושחרר את האלוקים מתפקידו, התוצאה לא יחרה לבוא. תיאוריות מטריאליסטיות ששולטות, לאחר מכן התפתחות שמובילה עד היטלר וסטלין, כמו שכותב הפרופסור שמואל הוגו ברגמן בקובץ מחקרים על השואה, שהפילוסופיה שהביאה להתפתחות הנאציזם הייתה זו של המאה ה-19, שראתה באדם מין זואולוגי, נעצרים באמצע הדרך, הכל טבע. במקום להקיש מן הטבע אל האלוקים, עושים מן האלוקים גם כן טבע, נוסח שכנות. העד השני היכול להעיד כמאה עדים על מציאות האלוקים זה האדם. האדם בבחינת מבשרי איך זה אלוקה. האדם בבחינת העד שנוצר בצלם אלוקים, שנוצר בדמות אלוקים. הבה ונראה עד כמה התורה רואה באדם אמצעי להגיע להוכחת האלוקות, עד כמה האדם קרוב דומה לאלוקים. מתחיל מאדם הראשון. אדם הראשון בא אליו הנחש ומפתה אותו לעבור על ציווי האלוקים לאכול מפרי עץ הדעת. מה היה אמצעי הפיתוי שהנחש אחז בו? מה הוא אמר לאדם? אם תאכלו מפרי עץ הדעת והייתם כאלוקים. תארו לעצמכם אם מישהו היה בא אליי ואומר לי תאכל תפוח פירות שלי, אני הייתי מיד משתכנע, נכון? אם הייתי משתכנע פירוש דבר שאני הייתי קרוב מאוד לפירות שלי, או שהייתי קרוב מאוד לאיזה בית חולים. באים ואומרים תשמע, רק תאכל תפוח, רק תאכל מפרי עץ הדעת, תהיה כאלוקים. פירוש הדבר שהאדם הבין שהוא מאוד קרוב לזה, שהוא בא. וממשיכים חז"ל ומסרטטים לנו את דמותו של האדם על חלום יעקב. יעקב אבינו ישן והוא רואה והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. אומרים חז"ל, והנה השם ניצב עליו והמלאכים נעלמים. אומרים חז"ל, עשה יעקב המלאכים והקדוש ברוך הוא, למה הדבר דומה? לתינוק שסוחב וזבובים מרחפים על פניו. בא אמו ושוחה עליו להניקו, מיד הזבובים נעלמים. שימו לב איזה פרופורציה הכניסו חז"ל את האדם. אדם, יעקב אבינו, אפשר לבקש שם בחוץ שידיקו את המזוד אוויר? אדם, יעקב אבינו, ביחס לזבובים, ביחס למלאכים, כמו תינוק ביחס לזבובים. יעקב אבינו ביחס למלאכים כמו תינוק ביחס לזבובים. ויעקב אבינו, אדם, ביחס לקדוש ברוך הוא כמו תינוק ביחס לאמא שלו שהוא יונק ממנה. עד כדי כך ראו רבותינו את האדם. והתורה בעצמה במפורש אומרת ספר דברים בפרשת כי תצא, כי יהיה באיש חטא משפט מוות והומת ותלית אותו על עץ. לא תלין הנבלתו על העץ, כי תללת אלוקים תלוי. אומרים חז"ל, משל למה הדבר דומה? כך אומר רש"י במקום. לשני אחים תאומים, האחד רוצח והשני מלך. תולים את הרוצח, כולם מצביעים ואומרים, הנה המלך תלוי. כי יהיה באיש חטא משפט מוות ואומת, פושע שפל, רוצח, מגלה עריות, הורגים אותו, לא תלים נבלתו על העץ. אותו פושע שפל, אפילו הוא והקדוש ברוך הוא, שני אחים תאומים. הייתה אפשרות להגיע אל אמונת וידיעת האלוקים מן האדם בבחינת מבשרי אחווה אלוקה. והאמת היא שהפילוסופיה המודרנית הלכה בדרך הזאת. זאת הייתה תחילת דרכה של הפילוסופיה המודרנית, הזרם הרציונליסטי בפילוסופיה המודרנית, אבי הפילוסופיה המודרנית החדשה, הפילוסוף הצרפתי הולנדי רנה דקארט, החל את דרכו בדרך הזאת. זאת תקופה שבה הוא החליט לשבור את כל הכלים, לשבור את כל המוסכמות, לא לקבל מראש שום ידיעה שהגיעה אליו מדורות קודמים כאמת. אני רוצה לבדוק את הכל, אני רוצה להסתפק בכל דבר, ובתוך ים הספקות שיהיה לי איזה מקום מוצק להניח בו את כף רגלי, שממנו אני אוכל לבסס מחדש את כל המדעים. הוא הגיע למסקנה שהאדם יכול להסתפק בהכל. הוא יכול להסתפק עם עכשיו יום, הוא יכול להסתפק אם הוא בכלל נמצא. אבל בדבר אחד הוא לא יכול להסתפק, וכי יש מישהו שמסתפק. הוא יכול להסתפק אם הוא נמצא, הוא יכול גם להסתפק אולי הוא לא מסתפק, הוא יכול גם להסתפק אולי הוא לא מסתפק אם הוא מסתפק, אבל באיזה מקום יש מישהו שמסתפק? וכן זהו הדבר הכי ברור שיש, ברירות מוחלטת. אם חייב, סימן שאני קיים. כך נטע רנה דקארט בתוך ים הספקות קרש, קרש הצלה, קרש תפיסה שממנו אפשר לצאת הדרך. אני חושב, האני זה הדבר הברור ביותר שיש. מכאן יצא לדרך הלאה והסיק. השלב הבא היה הוכחת האלוקות המפורסמת של רנה דקארט. מן האני הוא הוכיח שיש אלוקים. ומה הייתה הוכחתו על האלוקים? זה שאני קיים כישות חושבת, זה ברור. ובמחשבתי יש ציור של מושג שלם, של שלימות. אני לא יצרתי את המושג הזה, משום שאני הרי אינני שלם. אם כך, זה שיש אצלי מושג של שלמות, זה שיש בתודעתי איזשהו מושג של שלמות, ואני בוודאי לא יצרתי אותה, פירוש דבר שיש באיזה מקום חוצה לי משהו שלם, וזה האלוקי. וכך הגיע מן האני הברור המוצק אל האלוקים. אבל במהלך הדורות שוב אותו דבר, כיוון שהוכחת האלוקות על יסוד האני, כמו הוכחת האלוקות על יסוד הטבע, בנויה על היקשים הגיוניים ועל שכל ישר, את השכל הישר אפשר לעצור באמצע, והם מה ביקשו חשבונות רבים, והם מה באמת ביקשו חשבונות רבים. דורות לאחר מכן ביטלו במחי יד את הוכחתו של דקארט על האלוקות ונשארו בעני. כך התגלגלה הפילוסופיה שהגיעה לפיסטה, שראה את חזות הכל בעני, ומפיסטה קצרה הדרך לניצה, שהעני הקיים לא הספיק לו, והוא חיפש עני עליון, אדם עליון, גזע עליון, ומכאן הדרך קצרה שוב להיטלר ולסטלין. אנחנו רואים שאם משאירים את הידיעות הברורות אודות האלוקות להיקשים האנושיים, ולו גם המוכרחים ביותר, ולו גם ההגיוניים ביותר, סכנתו מרובה וברכתו מועטת. הסטייה שפויה באיזשהו שלב בהיסטוריה. מראש חזה האלוקים שלא די להשאיר לאדם את היסוד, צריך להכניס לו את זה בברירות שהיא מעבר, מעבר לכל ספק, מעבר לכל היקש הגיוני. משה רבינו לא האמינו בו בני ישראל מפני האותות שעשה. לא בגלל שיש איזשהו כיוון להסביר את ניסי יציאת מצרים וקריאת ים סוף חוץ מאשר אלוקות. מי שעוקב, מי שעקב בזמנו, מי שעוקב אחרי התיעוד ההיסטורי של מה שקרה בעשרת המכות ובקריאת ים סוף, רואה שכל סוגי הכפירה בעולם מתנפצות שם על צלע זה או אחר. כשאתה לוקח את מכת דם, צפרדע, אתה יכול להסביר את זה עוד על ידי כישוף. מגיע מכת קינים ומנפסת את התיאוריה של כישוף, אצבע אלוקים. כשאתה מדבר על איזושהי השגחה כללית וכופר בהשגחה פרטית, מגיע מכת ערוב, מגיע מכת דבר, שהחיידקים מבדילים בין בהמת יהודי לבהמת גוי. ושוב, גם התיאוריה הזאת מתנפסת. וכך כל תיאוריית כפירה, כל ניסיון להסביר את התופעות שקרו באיזשהו הסבר אחר מלבד האלוקים, מתנפץ במהרה על הסלע על ידי תופעה חדשה שקורית. אין שום דרך להסביר בשכל ישר כלשהו את מאורעות יציאת מצרים וקריאת ים סוף בלי להגיע לאלוקים. ושהרמב״ם אומר משה רבינו לא אין בו בני ישראל לפני האותות שעשה, הוא לא התכוון אפילו לרגע לומר שהסיבה שאין יציאת מצרים וקריאת ים סוף מספיקות היא בגלל שיש אי איזו אפשרות להסביר על פי השכל הישר הסבר אחר. אבל רבותיי, על יד השכל הישר כאמור נמצא בן דודו השכל העקום, והשכל העקום ידיו רב לו, הוא מוכשר כל כך, הוא מסוגל להפוך את הקערה על פיה. לתת לכם דוגמה, ובכן, אחד מהפרחים של המדע, של הקהילה המדעית הישראלית, אדם שכבר איננו חי ולכן לא אזכיר את שמו ברבים, בגלל ששטות כזאת להזכיר בשם אדם נפטר זה לשון הרע כבד מדי בערב חג השבועות, חיבר ספר חשוב מאוד, ושם הוא כותב ככה: לא ייתכן שאלוקים ברא את העולם, משום שאתה רואה שכל יצורי תבל פועלים לפי חוק אחד. חוק אחד, יסוד אחד מכיל את הכל. אם אלוקים היה בורא את העולם, מה היה לו לברוא כל יצור על פי חוק אחר? אנחנו באים ועושים הרצאות ומוכיחים בו ותראו את השלמות, הרי הכל מסתדר סביב ציר אחד, הרי מישהו מוכר להפגן את זה. בא בן אדם ואומר, שכל ישר, שימו לב איך שהשכל העקום ומוכשר, יש לי הוכחה שאין אלוקים. אתה רוצה שאני אוכח לך שאין אלוקים? קודם כל אני אגיד לך, אם היה אלוקים איך הוא היה צריך לברוא את העולם? אני אגיד לך, אלוקים לא יגיד לי איך בורים עולם, אני אגיד לאלוקים איך בורים עולם. אם היה אלוקים, אם היה אלוקים היה צריך לבנות עולם מבולבל, מבולגן, עם כל אחד עם חוק אחר, שלא יהיה סדר, שלא יהיה קשר. אם יש עולם עם סדר, סימן שאין אלוקים. הוא אומר את זה בתמימות, בתמימות, כאילו אמר את הדבר הכי ברור בעולם. שאני אראה לכם, ובכן, משה רבינו לא האמינו בו בני ישראל לפני האותות שעשה, כי לא רצו להשאיר את היסוד הזה על שכלו של האדם. ובמה האמינו בו? לא בידעת, מעבר לידעת, שאיננו ראו ולא זר, ואוזנינו שמו ולא אחר, את האש, הקולות והמופים, את כל השם אומר משה משה. מעמד הר סיני היה משהו שמעבר להיקפים. הוא אשר אמרנו, בשעת מעמד הר סיני נלקח האדם, האדם נלקח, האדם שבאדם, והוצא מתוך מערך המסקים המעקבים, החושים, העיניים, האוזניים, השכל, והראו לו בראייה ישירה את האור. וכדי להבין את הדברים הללו על בוריים, אנחנו עוצרים רגע את שטף הדברים שזרמו עד עכשיו בשני נתיבים ועוברים לנתיב שלישי. כשאתה רוצה לדעת בהגדרה אחת מה ההבדל בין עם ישראל לאומות העולם, חז"ל מגדירים את זה במשפט אחד, וכך הם אומרים: כל העולם כולו מן העבר האחד, ואברהם אבינו מן העבר השני. עד היום אולי הבינונו שיש פה חלוקה טכנית כמותית, כל העולם מן העבר האחד ואברהם מן העבר השני, במה הם מתפלגים? ברעיון שלא נאמר פה, אבל ההתפלגות היא בצורה של קול ואברהם אבינו. אבל מי שמתבונן לעומקם של דברים נוכח לדעת שחוץ מהחלוקה המקרית, פה במשפט הזה גם אמרו לנו חז"ל במה הייתה המחלוקת בין כל העולם כולו לאברהם אבינו. מצד אחד נמצא קול, מצד השני נמצא היחיד. נמצא אברהם לבד. וסיפורה של ההיסטוריה האנושית, חטאיה, שובבותה, טעויותיה, מכותיה ותחלואיה, וסיפורה של החברה, וסיפורה של ההיסטוריה היהודית, וסיפורם של היחיד. בעולם הרחב, הן בעולם המעשה והן ברוב השיטות הפילוסופיות, הדגש הוא על החברה, ואילו בעולמה של יהדות הדגש הוא על היחיד. העולם הלך והתגלגל, הלך והתדרדר עד שהגיע לדור הפלגה. מה היה דור הפלגה? דור הפלגה זה דור שבו התאחדו כל בני עולם חוץ מאברהם אבינו, שחי על רקע דור הפלגה. כל בני עולם מתאחדים, כולם ביחד, כל העולם כולו, הבה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה ונעשה לנו שם ביחד, יהיה לנו עוצמה, נתאחד סביב מגדל. חז"ל מתארים את האווירה ששררה בתקופת בניית המגדל. אם הייתה נופלת אבן, אומרים חז"ל, אבן, היו יושבים ומכריזים אבן רבתי, מספד רב, היו תולים הודעות, נפלה עטרת ראשינו, נפלה אבן, זכר צדקת לברכה. היו מודיעים עם רמקולים שהלוויה תצא בשעה זו וזו, וכל בני הקהילה באים להלוויה. היו עומדים ובוכים, אבן, אבן, כמה אמר יזכנו בך אבן, עד ששייבנו אותך באהבה רבה, אשר על כן את אבן בשביל המגדל של כולנו, והעלינו אותך למעלה והצבנו אותך בראש המגדל, וכעת נפל. השם נתן, השם לקח, יהי שם השם מבורך, מי ייתן לנו תמורתך. וכשהיה נופל אדם פועל מהמגדל, הוא לא נורא, יש מספיק פועלים מיותרים, יבוא אחרים תחתיו. האדם הוא בשביל האבן, האדם הוא בשביל המגדל, והמגדל בשביל החברה, והאדם כל כולו בשביל החברה. כמה ציני שלפני כמה שנים, הרב גרילה כתב את זה בניצוצות האחרון, כשהקימו, הייתה צריכה להיות אולימפיאדה בקנדה, היו צריכים להכשיר שם את האמפיתיאטרונים, אני יודע מה, את האצטדיונים, לא יודע בדיוק מה. עבדו בשלוש משמרות, ולמרות הזרקורים רבי העוצמה שהאירו את הלילה, היו במשמרת הלילה פועלים נופלים מהפיגומים הגבוהים ומתים. הדבר הפך להיות למגפה, עד שממשלת אוטווה התכנסה לדון מה לעשות. בעיה קיומית, מצד אחד העולם עומד על אולימפיאדה, מוכרחים לגמור בזמן, הכבוד הלאומי וכן הלאה, מצד שני אנשים מתים. ואז החליטו החלטה מאוד נבונה, הממשלה החליטה, הודיעה במסיבת עיתונאים, שהאלמנות תקבלנה פיצויים מוגדלים מן הביטוח הלאומי. סיפור דור הפלגה חוזר על עצמו במאה ה-20. ומדור הפלגה אנחנו עוברים ומגיעים לסדום. מה היה בסדום? היו שם מיטות, כל המיטות באותו גודל. כל מי שהיה מגיע לסדום היה חייב להתיישר לפי המיטות. אם הוא היה קצר היו מותחים אותו, אם הוא היה ארוך היו קוצצים אותו. מה פירוש הדבר? אתה חייב להתיישר לפי הסד, לפי הקול של החברה. אם אתה תגיד איזה קול צורם, אנחנו נפעיל עליך את צו המפלגה, ידברו עליך בעיתונים, ידברו עליך בטלוויזיות, אז לא משנה שאתה תהיה צודק, ישמיצו אותך. עד כדי כך חברת סדום סוחפת, שלוט רק עוזב את אברהם, מגיע לסדום, נהיה שופט. ולא שהוא בליבו פנימה מסכים דרכת לסדום, אנחנו רואים בהתנהגותו, אבל הוא עד כדי כך נסחף שהוא מסוגל להיות להם לשופט. סדום זה חברה שוחפת בתוך המיטות, כולם באותו גודל, הזהות. ולאחר מכן סיפורה של ההיסטוריה האנושית זה סיפורה של החברה. ביוון היו הורגים את הזקנים, זורקים אותם מראשי הערים שלא יעברו מהמסע על החברה, הם לא פרודוקטיביים. ובספרטה היו הורגים את התינוקות שהיו נראים להם בעלי מומים. ברומא כבר הרחיקו לכת והתירו לאבות להרוג את ילדיהם רעי התואר. לא מתאים לחברה שיהיו דברים לא אסתטיים כמו ילדים רעי תואר. אלא אחר מכן ההיסטוריה האנושית, סיפורה זה סיפורם של מיליוני מיליארדי העבדים, עם עבדים רשמיים, עם עבדים למחצה, לשליש ולרביעה, פועלים צמיתים, פועלי עבד של 18 שעות ביום, שאישיותם נרמסה עוד לפני שהחלה להתפתח. והמאה ה-20, המאה ה-19, שהחלה בכל רעש גדול במהפכה הצרפתית והביאה את חירותו של היחיד. כמה ציני לראות בספרו של פרופסור וולטר גראב על המהפכה הצרפתית, על הכריכה, סיועה של הגיליוטינה, סמלה של המהפכה הצרפתית, הלא היא הגיליוטינה. הרציחות השונות הן שסללו את הדרך למהפכה הצרפתית. ופרופסור גראב כותב, מי שקורא ולומד את תולדות המהפכה הצרפתית מזדעזע על הרשים הרבים שנערפו כדי שהמהפכה תהיה, אבל אי אפשר לדון אותם לכף חובה, משום שלא הרציחות לא הייתה המהפכה הצרפתית. כמה אנשים מתו במלחמת נפוליאון על רוסיה? ידוע לכם? כן, לי ידוע. 500,000. כך כתוב בכל ספרי היסטוריה. פירוש דבר ככה, כשהיה החלל 499,999 גוסס, הכינו את כלל המלחמה לקראת הפסקת המלחמה, ולרגע שנודע בכל החזיתות שהחלל החצי מיליון מת, הפסיקו את המלחמה לרגע. ככה זה היה. או שזה היה רק בערך, אבל מה זה משנה אם זה היה 500,028 או 521,383 ועוד אחד פצוע קשה? מבחינת התרומה לחברה, 500,000, מסה, זהו. מבחינה פילוסופית, מן המדינה של אפלטון ועד המדינה של הגל, הגל ראה במדינה ערך עליון, והוא כותב שהפרטים יש להם ערך עד כמה שהם תורמים למדינה. אחר כך קרל מרקס עם התיאוריה ההומניסטית כביכול, חומרנית הומניסטית שלו. סיפורה של החברה האנושית אינה סיפורם של יחידים, והיא סיפורה של חברה, חברה שסוחפת, חברה שהיחיד שווה בה עד כמה שהוא תורם לחברה. במיוחד במאה ה-19 וה-20, שהחלה לפרוח פילוסופיה דטרמיניסטית מטריאליסטית, כפי שמתועד שארכיבישוף של לונדון שאל את תומאס הובס במאה ה-18, אתה שאתה מחזיק בפילוסופיה דטרמיניסטית סיבתית, וכל אדם שעושה מה שעושה חייב היה לעשות את זה, איזה זכות יש לפי דעתך לחברה לענוש את בניה? אמר לו, אדוני, אתה צודק, אין שום זכות לחברה להעניש את בניה מבחינה מוסרית, כי אם הגנב גנב סימן שהיה צריך לגנוב. אבל אין מה לעשות, החברה חייבת להגן על עצמה. זהו מאבק, מאבק בין החברה ליחידים. וכשהחברה חזקה יותר, היא רומסת את היחידים. ותמיד החברה חזקה יותר. על רקעו של דור הפלגה צמח אברהם אבינו. אברהם היחיד, מן העבר השני, אברהם שמתחיל לחשוב לבד. לא חשוב שכל העולם אומר, אני חושב לבד. ואז מתחילה תורת היהדות לדבר בלשון יחיד. לך לך, אתה אברהם, לך לך, לך לבדך. יצחק אבינו יחיד, מסתגר, מתבודד, עד כדי כך שאפילו בניו רועדים כשהם נכנסים אליו. יעקב אבינו נשלח לחרן, לבדו להתמודד עם הרשעה, עם לבן גרתי, את הרג מצוות שמרתי. ואז בני ישראל נכנסים למבחן הגדול, האם תרמס אישיותו של כל יחיד מן הכלל בעבדות מצרים, עבד, עבד במצרים, שכל המאמצים נעשו לשבור את אישיותו. אף על פי כן העם שמר על ייחודו, לא שינו את שמם, לא שינו את מלבישיהם, לא שינו את לשונם, לא נצטפו. עם ישראל הוכשר בכור הברזל לקבל את תורת היחידים. משה רבינו האלוקים מתגלה אליו כשהוא יחידי בסנה, ועם ישראל כל כולם יוצאים ממצרים, מגיעים למרגלות הר סיני, ויענו כל העם יחדיו. וכשמונים את מספר יוצאי מצרים, לא מונים 600,000, התורה מונה מספר מדויק, אינני זוכר בדיוק כמה, אבל עם אלפים ועם מאות ועם עשרות ועם יחידים, עם עשרות. זה לא 600,000 מסה של 600,000, כל אחד חשוב, כל אחד בפני עצמו. מה מלמדת אותנו התורה כשהיא אומרת ויענו כל העם יחדיו? כביש אחד, בלב אחד. זה לא שמישהו אמר בהתחלה וכולם אחריו, זה לא שמיעוט אמר והרוב אחריו, זה גם לא שהרוב אמרו והמיעוט נפרח, כולם יחדיו. בדרך אחרת לא היינו יודעים שכל אחד הגיע לנעשה ונשמע לבדו, רק שנזדמן המקרה כביכול שכולם בשנייה אחת יצאה מפנים הקריאה של נעשה ונשמע. יכולים אנחנו ללמוד שלא עמדה שם חברה של 600,000, עמדו שם 600,000 יחידים, כל אחד עולם בפני עצמו, וכך ניתנה להם התורה. אנוכי השם אלוקיך, פונה האלוקים בגוף יחיד, לא יהיה לך, לא תשא, לא תגנוב, כבד את אביך ואת אמך, זכור את יום השבת לקדשו, לא תרצח, לא תנאף, לא תענה, לא תחמוד, אתה, אתה ואתה. זאת לא פנייה לכולכם ככלל, זה פנייה לכולכם ככלל, אבל לכל יחיד ויחיד שבכם. להבדיל אלף אלפי הבדלות, אם עשרת הדיברות שיאה של היהדות פונה בגוף יחיד, הרי שיאה של הנצרות הלא היא הדרשה מן ההר במתיו פרק ה', ששם ישו עומד ואומר אמרו לכם כך ואני אומר לכם כך, אמרו לכם כך ואני אומר לכם כך. והנצרות באמת תמיד אהבה מסות, הרבה הרבה, כמה שיותר. לא מרובכם מכל אב ממחשק השם בכם, כי אתם המעט, לא מתפעלים מכמויות, מתפעלים מאיכויות. אם אנחנו נבוא להגדיר בהגדרה קצרה את ההבדל בין היחס של יחיד חברה ביהדות ליחס של יחיד חברה בעולם, ההגדרה תהיה כדלהלן. בעולם החברה היא ערך איכותי והיחיד הוא ערך כמותי, ביהדות היחיד הוא ערך איכותי מהותי והחברה היא ערך כמותי. החברה היא דבר גדול, אבל מה הערך של החברה? החברה יש לה ערך בגלל זה שהיא כוללת הרבה יחידים, ויש עוד ערך לחברה. בעולם היחיד כל הערך שלו זה הבחינה שהוא מסוגל לתרום לחברה, כמו שהגל אומר. ביהדות החברה כל הערך שלה שהיא מפנה את הדרך ליחיד. אם לא הייתה חברה, לא היה כל יחיד ויחיד יכול להגיע לתפקיד האינדיבידואלי שלו, כי הוא היה צריך לחרוש ולזרוע, הוא היה צריך לעשות הכל לבדו, ומתי היה לו זמן להפיק את האינדיבידואל שלו? וכשיש חברה מאפשר הדבר, כל אחד איש על מחנהו, איש על דגלו, כל אחד יכול להגיע לייחוד הפנימי שלו. גם מבחינה הלכתית באים הדברים הללו לידי ביטוי, גם מבחינה הלכתית.
השיעור מחולק על ידי כל הדף. לתרומות והנצחות, נא התקשרו 02-5383-999.
תארו לעצמכם איזו השפעה חינוכית עושה על ילד בגיל 8 הלכה קצרה כדלהלן. כך פוסק הרמב"ם מלכות יסודי התורה, זוהי הלכה שטעונה מטען מוסרי רב, ואינני רוצה לדון ברגע זה בכל השלכותיה, רק בנקודה הקשורה לדיוננו. פוסק הרמב"ם בלכות יסודי התורה, אם באים גויים, אם באים עובדי כוכבים ומזלות לקהילה יהודית, לחברה יהודית, ואומרים לבני העיר, הקהילה והחברה, תנו לנו אחד מכם ונהרגנו, ואם לא נהרוג את כולכם, עומדים פה 2 מיליון יהודים ובאים ואומרים להם תנו לנו אחד מכם ונהרגנו, ואם לא נהרוג את כולכם, אתם יכולים לבחור זקנים שכבר עשו את חייהם, אתם יכולים לבחור אנשים לא פרודוקטיביים, אסירים שפוטים, מי שאתם רוצים, תנו לנו אחד ונהרגנו. יהרגו ולא ימסרו נפש אחת מישראל. איזה חברה בעולם יכולה הייתה ליצור הלכה כזאת, להרוס את כל החברה בשביל היחיד? הלכה נוספת, אין לך כמעט ערך מקודש ביהדות יותר משבת, אין לך כמעט ערך מקודש ביהדות יותר מיום כיפור. מה דעתכם על יום הכיפור שחל בשבת? מה דעתכם על הסיור הבא? עומד לפנינו אדם זקן בן 90, 10 שנים הוא כבר סנילי. הוא כבר 3 שבועות מחוסר הכרה ושבועיים גוסס. ואנחנו נמצאים ביום הכיפור שחל להיות בשבת, ובאים הרופאים ואומרים לנו, תשמעו, האדם הזה בעוד 5 דקות ימות 100%. אבל אם אתם רוצים שהוא ימות רק בעוד 5 דקות ולא עכשיו, צריך לחלל עליו יום כיפור שחל להיות בשבת. ואני בעיני רוחי רואה את הרמב״ם, את הגאון מווילנה, את הבעל שם טוב, את משה רבינו גם יחד, עושים תחרות ריצה מי יזכה לחלל יום כיפור שחל להיות בשבת, כדי שאדם שהוא כבר 10 שנים סנילי, שבועיים מחוסר הכרה, גוסס, אפילו שהיה עובר עבירות בימיו, לא משנה, כדי שהאדם הזה יחיה עוד 5 דקות. וזוהי ההלכה היחידה ביהדות שפונה באופן מיוחד לגדולי ישראל. לפי דעת הרבה מן הפוסקים, גדולי ישראל פה זה לא להוסיף קטנים, אלא הכוונה לגדולי העולם, לגדולי עם ישראל, שהם בכוונה במיוחד צריכים לרוץ לחלל את השבת. איזה חברה בעולם תיקח קודם כל את החברה ואחר כך את ערכיה המקודשים ביותר בשביל 5 דקות של חיים? הלכה שלישית, גמרא במסכת בבא קמא דף צדיק דלת עמוד ב', מספרת הגמרא, פעם אחד היה גזלן אחד שרצה לחזור בתשובה, לא לגמרי רצה, קצת. אמרה לו אשתו, רצה לעשות הסבת מקצוע. אמרה לו אשתו, ריקה, אם אתה חוזר בתשובה אפילו אבנת שלך אינו שלך, אתה צריך להחזיר את כל הרכוש. ונמנע ולא חזר, יש את חי, ונמנע ולא חזר. באותה שעה עמדו ואמרו הגזלנים ומלווי בריבית שרצו להחזיר, כל המקבל מהם אין רוח חכמים נוחה איננו. ולפי דעת בעלי התוספות זה לא נפסק להלכה תמיד, רק בשעה שיש הרבה גזלנים. עכשיו תראו לעצמכם, מודיעים ברדיו שמי שמקבל גזלן שרוצה לחזור בתשובה וירצה להחזיר את הגזלה, לא מקבלים ממנו. מחר כל העולם הולך פורץ את כל הבנקים, יום אחרי כן מגיעים בהצטדקות, מחזירים את הגנבות למנהלי הבנקים. למנהלי הבנקים לא, לא רוצים שרוח החיים לא תהיה נוחן. זה שיש תקנות משום תיקון העולם, גם ביהדות יש תקנות משום תיקון העולם, זה לא חידוש. העניין הוא שביהדות יש הרבה תקנות משום תיקון היחיד על חשבון העולם. לא משנה ברגע זה הבחינה ההלכתית. ולו רק 3 הדברים הללו שציינו, איזה השפעה חינוכית עושים הדברים הללו על ילד בגיל 8 שלומד אותם בבית הספר? והיא לא השפעה חינוכית שהוא תופך על קצה עצמו ואומר, יחי אני, תראו כמה שאני שווה, אם הוא עושה ככה הוא לא הבין כי הוא זה את המשמעות. המשמעות החינוכית של זה זה רגש האחריות העצום. תדע לך, אתה יודע כמה היהדות מייחסת חשיבות לשבת ויום כיפור. דע לך, אתה שווה יותר. 5 דקות של חיים שלך שווים יותר. מה אתה מסוגל לעשות ב5 דקות של חיים? שיהיה שווה יותר משבת ביום כיפור של הגאון מווילנה. איזה אחריות עצומה מוטלת על האדם. ההשקפה הזאת ביסודה נובעת רק מנקודה אחת. היא הנקודה שהתגלתה במעמד הר סיני. בני האדם בעולם אינם מסה. 100 בני אדם זה לא 100 בני אדם. 100 בני אדם זה 100 ישויות שונות לחלוטין זו מזו. כל אחד הוא עולם בפני עצמו. כל אחד יש תפקיד בפני עצמו, ואיש במקומו לא יוכל למלא את תפקידו שלו. אומרים חז"ל, כשם שפרצופיהם של בני אדם שונים, כך ליבותיהם שונים. וכאן אנחנו מגיעים אל הטבעת המקשרת בין כל הזרעים שזרענו במהלך ההרצאה. אם אתה מסתכל על גופותיהם של בני האדם, כל בני האדם דומים. תמיד בני האדם עם העורף כולם נראים אותו דבר, אנחנו חושבים שכל הכושים נראים אותו דבר. כשאתה מסתכל מאחורה על המסה, כולם אותו דבר מבחינת הגוף, כולם יש לנו את אותם כלים, מי יותר מפחות, 1.80 מטר, 1.60 מטר. לכולם יש ידיים, לכולם יש רגליים, לכולם יש שערות, לכולם יש גוף, לכולם יש גוף, הכל יש לכולם. איפה ניכר ההבדל בין אדם לאדם?
בפנימיות,
בנשמה. המקום שבו ניכר ההבדל בגוף
זה בפנים,
פניו של האדם, גם בקולו, בפנים ובקול. הפנים והפנים מקושרים זה לזה. הפנים הם ראי הפנים, והקול של האדם זה הכלי שמקשר בין חומר לרוח, ולא כאן המקום להרחיב איך. נעמוד לרגע על הפנים. פניו של אדם מביאים את החיות הפנימית שלו. אתה יכול לראות אופי של אדם בפנים. יש פנים חרושות ניסיון חיים, ויש פנים שאתה רואה שעברו עליו חייו בעידונים. יש אדם שעיניו רושפות רשפי שנאה, ויש אדם שעיניו מפיקות רוח של אהבה. המחל בספרו דעת תבונות מדבר על הקשר בין נשמה לגוף. נשאלת השאלה, שואלת הנשמה, תראה לי דוגמה בעולם הזה לקשר בין גוף לנשמה. אומר המחל, הדוגמה היא זיו הפנים. את הנשמה אתה רואה על הפנים, ולא רק מבחינת תווי פנים, אלא מבחינת קרן אור פני משה, וזה לא קרניים של מיכאל אנג'לו, זה קרינה פנימית של האור הרוחני. משה היה שקוף, דרך החומר היה אפשר לראות את כל הרוח, כל הנשמה, את הנפש, את החלקים הפנימיים. הגמרא מספרת על יופיו של רבי יוחנן. היא מתארת את יופיו של רבי יוחנן בתיאור המוזר הבא. כשרבי יוחנן היה מרים את שרבולו, הידיים היו מבהיקות. איזה מין יופי זה. היה לי פעם מורה שכשהם מרים את הכובע שלו, השערות שלו היו מבריקות מרוב שמן. זה לא היה יפה בכלל. איזה מין תואר זה? היד מבריקה. היד מבטאת את כוח העשייה. ביד האדם עושה את עשיותיו. ואפילו ביד היה ניכר האור הרוחני של רבי יוחנן, והבדיק באור, באור רוחני. כל מעשה של רבי יוחנן עשה, ראו את חותם האינדיבידאום של נשמתו. מה שיוצר את האינדיבידאום האנושי זו הנשמה, לא הגוף. בגופות כולם אותו דבר, וכך אומרים חז"ל, אין בין דוד בא עד שתכלנה כל הנשמות שבגוף. גמרא במסכת נידה, וכך אומרת הגמרא, מקום יש בשמיים וגוף שמו, והמקום הזה מלא נשמות, ועד שכל הנשמות האלה לא תרדנה אין בן דוד בא. תרגום הדברים כדלהלן: הקדוש ברוך הוא ברא את העולם מנקודת מוצא לנקודת תכלית. העולם יוצא משיעבוד לגאולה, נקודת המוצא שיעבוד כל כולה, נקודת התכלית גאולה כל כולה. את הדרך מן השיעבוד אל הגאולה, מנקודת המוצא אל המטרה, צריכים לעשות על ידי סך מסוים של תפקידים, של מטלות, של מטרות ביניים. כל תפקיד הוא מיוחד. לכל תפקיד זקוקים, צריכים כישורים מיוחדים. והקדוש ברוך הוא ברא כך וכך נשמות. לכל נשמה תפקיד, ולכל נשמה תכונות בהתאם לתפקיד שהיא צריכה למלות. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, הוא לא ברא משרד ממשלתי, כך שלא תיתכן כפילות, וממילא כל נשמה שאיננה יורדת לעולם, או שטרם ירדה לעולם, התפקיד שהיא הייתה צריכה למלא, טרם יתמלא. ולכן אין בן דוד בא עד שתכננה כל הנשמות שבגוף. ובאמת, התוספות שם במקום מיד שואל, הרי כתוב, זכו אחישנה, איך יכולה להיות גאולה של אחישנה אם זה תלוי בנשמות שירודות? אומר התוספות, אל תדאג, אם הגאולה צריכה לבוא, הקדוש ברוך הוא מוריד שישה בקרס אחד. בשורה טובה לכל האנשים. ובכן, מתי היה אפשר לראות את האינדיבידאום הזה? את היחיד, את כל העולם כולו מן הצד אחד לעומת אברהם מן הצד השני. ביום שבו נחשפה הנשמה, ביום שבו לרגע הסירו מהאדם לדקה אחת את כבלי הגוף, הוא עמד למעגלות הר סיני וראה בלי אוזניים, ראה בלי עיניים, שמע בלי אוזניים, דיבר בלי לשון, וכל העם רואים את הקולות. והאש, מה משמעות המושג אש? אש זוהי אנרגיה שפורצת מתוך החומר כשהחומר מתפרק, והחומר במעמד הר סיני התפרק, וחז"ל מתארים את העולם במעמד הר סיני. ציפור לא צייצה, עוף לא פרח, כלב לא נברא, העולם נעצר, הכל נעצר, וכשהחומר נעצר, אז אין לו קיום, כי כל מהותו של החומר זו תנועה מתמדת במחזוריות. התנועה של החומר זו תנועה מחזורית, והתנועה של הרוח היא תנועה קווית. הרוח מתקדמת לקראת תכלית והחומר חוזר על עצמו כל הזמן. וכשעוצרים את שטף החומר, מתוך החומר הנע במחזוריות פורצת הרוח, ואז האדם יכול להרגיש את נפשו, את נשמתו, את נשמתו היחידה. זהו אחד משמות, אחד מחלקי הנשמה, יחידה, כי היחידות האמיתית של האדם נמצאת שם ברובד הנשמה. במעמד הר סיני, זה היה המעמד ששני היסודות האלה עוצבו. מצד אחד האלוקים מתגלה, לא עוד להסתמך על ידיעה ועל אמונה ועל היקשים שכליים ועל השכל הישר, יש ברירות מוחלטת לרגע אחד, שלאחר מכן העם נושא את הברירות הזאת בתודעתו כמסר היסטורי יחיד בעולם. ומצד שני, האדם מצא את עצמו, את תפקידו, את יחידותו. אילולי ההוא יומה, אמר רב יוסף, כמה יוסף איקה בשוקה, צריך לעשות יום טוב לרבנן, וכך כל אדם ואדם בעולם, כפי שאמרנו בפתח הדברים, משום שבזה היום שבו הראו לאדם בצורה ברורה ביותר את פנימיותו, שם הוא קיבל את יחידותו, משום שיחידותו ופנימיותו הם שני קווים זהים, שני חלקים של אותה משוואה. כששואלים אדם, נפסדת ונתת באמונה, עסקת בתורה, ציפית לישועה, אם התשובה על שתי השאלות הראשונות היא כן בפה מלא, פירוש הדבר שהאדם הזה קיים מצוות כבן אדם לחברו בשלימות, פירוש הדבר שהאדם הזה קיים מצוות כבן אדם למקום בשלימות, פירוש הדבר שהוא עשה את כל האמצעים לסלול את הדרך בין ביטרי הגוף אל הרוח, פירוש הדבר שהאדם ירגיש את הנפש, פירוש הדבר שהוא ירגיש שהנפש לא תמלא, הוא ממילא ציפה לישועה, הוא כל כולו היה מצפה לישועה, הוא כל כולו היה במצב של קל וחומר. אם בשעה שאני נמצא בין כבלי הגוף, הרי כל הנאות הגוף הופכות להיות כעין וכאפס לעומת הנאה רוחנית אחת של הנפש, על אחת כמה וכמה כשתגיע הגאולה וכוחות הגוף לא יעקבו אלא אדרבה יסייעו, כל כולם יתנו את משאביהם לסיוע, להפוך, לתת גב, לתת כלי עזר לנשמה למלא את תפקידה, על אחת כמה וכמה שאנחנו נהיה במצב טוב. ומאלה הציפייה לישועה שהאדם מצפה היא פועל יוצא של מעמד הר סיני. ובאחד השבועות אנחנו נאמר בתפילה משפט קצת מוזר, אנחנו לא נאמר ביום חג השבועות הזה זכר לזמן מתן תורתנו, אנחנו נאמר ביום חג השבועות הזה זמן מתן תורתנו, ואז פתאום התברר לנו שזה לא זכר למתן תורה, אלא חג השבועות הזה הוא זמן מתן תורה. ואז אנחנו נזכר בפסוק שהתורה אומרת ספר דברים, כל הדברים האלה דיבר השם עמכם כל מתוך האש, כל גדול ולא יסף, אומרים חז"ל, לא יסף, לא פסק, מעמד הר סיני מפעפע באיברים, מעולם לא פסק מעמד הר סיני, מעמד הר סיני נמצא אי שם כיסוד של התודעה של כל יהודי, הוא זה שגורם שאין יהודי בעולם שיכול לשקוט על שמריו אלא אם כן עשה ניתוח איש כבירת אישיות שאין דומה לו, משום שהפוטנציאל האישי של גם הנפש לא תמלא תמון בכל אחד ואחד. ומילא כשנעמוד בליל שבת ערב חג השבועות סוף שבוע הזה ונאמר את שירתו של רבי שלמה אל שבת שפונה אל כנסת ישראל בקריאה ואומר לה התנערי מאפר קומי לבשי בגדי תפארתך עמי, ואומרים חז"ל לך השם הגדולה והגבורה והתפארת, התפארת זו מתן תורה. התנערי פונה כל אחד מישראל לכנסת ישראל ולעצמו ביניהם מאפר קומי לבשי בגדי תפארתך עמי, הבגדים נמצאים, התפארת נמצאת, הכל הגדול לא פסק, יש רק ללוב שם. חג שמח, נכון טוב.